שיעור הרב היום כשיעור כרגיל או קשור לפורים?
היום זה שיעור מאוד רגיל.
טוב, בסופו של דבר נגיע ללוח, אז הרב יצטרך תוש?
יש לי. מוריי ורבותיי היקרים. הנושא שרציתי לדבר עליו היום, לגבי השאלה כאן, שהיה אפשר שאלה לגבי פורים, אז אני אגיד לכם, יש לרב קוק כמה רעיונות על פורים, אבל יש לו קטע מאוד מאוד יפה, שפעם זה אתגר לפצח אותו, זה מין חידה פורימית כזאת, וכבר עבדו על זה, מין צירופי משפטים כאלה מוזרים, וכל מיני שילובים ורעיונות, ולנסות לראות מה הוא מתכוון שם, כל מיני אסוציאציות, מין תורה חצי פורימית, אבל עמוקה. אז פעם נעשה את זה, כנראה זה לא יהיה בפורים.
אז זה בעולת ראייה?
יהיה בעולת ראייה, אני חושב.
יש על זה חוברת.
יש חוברת, כן, כן, יש על זה חוברת. עכשיו, הנושא שרציתי לדבר עליו היום הוא עניין, הוא סביב מאמר, פחות או יותר, סביב מאמר שנקרא למהלך האידאות בישראל. עכשיו, המאמר הזה למהלך האידאות בישראל הוא מאמר מאוד מוכר. מתברר שהמאמר הזה עבר הרבה הרבה תלאות עד שהוא הגיע לאוויר העולם. זאת אומרת, אוויר העולם, זאת אומרת, הצורה שאנחנו פוגשים אותו היום בספר אורות. מה התלאות? יש תלאה אחת ידועה, תלאה אחת קצת פחות. לפני כך וכך שנים, פרסם מישהו בארצות הברית ספר שנקרא אוהב ישראל בקדושה. ספר של חמישה כרכים, ובו הוא מתאר את חייו של הרב קוק ואת עבודותיו, עושה עבודה מאוד מאוד יפה. והוא חושף שיש בזה ארכיון בתל אביב, מין גרסה של המאמר למהלך האידאות, אבל בצורה שונה, מאשר מופיע אצלנו. מה שהתברר זה, שכשרב קוק נתבקש לכתוב את המאמר הזה, זה היה מאמר תגובה למשהו, אז הוא פנה, או הוא או הרב צבדה, לא יודע מי בדיוק, פנו לסופר שהיה מאוד מקורב לרב קוק, שקראו לו עזר, זיסקין רבינוביץ', אברהם זיסקין רבינוביץ' עזר. ביקשו ממנו לשכתב את הדברים של הרב קוק. הרב קוק כתב משהו, אבל זה היה נראה להם קצת גבוה, קצת מסובך, קשה. וביקשו ממנו שיש לו עץ סופרין מהירה וטובה, שהוא ישכתב את הדברים הכתובים ויוציא אותם בצורה יפה. והוא ישב, ואכן עשה את העבודה. וכתב מחדש את המאמר, את המאמר הזה. משום מה, המערכת, קרי, שאני ממציא אותה כמובן, שזה הרב קוק ורב צבי יהודה, או אולי עוד מישהו לא יודע מי, הם עברו וכנראה לא, הדבר לא מצא חן ביניהם, והם החליטו בסוף להוציא לבד את, את הדברים בשפתו ובלשונו ובכתבו של הרב קוק. זה דבר ידוע. אבל מה שלא ידוע, וזה דבר שהוא עוד יתוודע, עוד יתפרסם, זה שכנראה המאמר למהלך האידאות, מתוך עיון בדברים של אותו הסופר עזר, כשאתה בודק בדיוק מה הוא עושה, אתה רואה שהדברים שהיו לפניו הם לא בדיוק הדברים שיש לפנינו. זאת אומרת, כנראה הייתה עוד, היה עוד איזה שלב עריכה בשלב שבין הדברים שהגיעו אל עזר, אל הסופר עזר, לבין הדברים שהגיעו אלינו. זאת אומרת, היה איזה טקסט מסוים, נקרא לו איקס, הוא הגיע לסופר עזר, הוא ערך אותו, או כתב אותו מחדש, לא התקבל, איקס הגיע בחזרה למערכת, עבר איזשהו עיבוד, ונהיה וואי, וואי זה מה שאנחנו היום קוראים. זאת אומרת, אנחנו היום מקבלים טקסט שהוא עיבוד מסוים של הדברים. ואכן, מצאתי באיזה מקום שהרב צבי יהודה כותב למישהו, והוא אומר לו, תשמע, עבדתי עכשיו הרבה זמן, על המאמר הזה למהלך האידאות וכו'. אז כשהוא אומר, עבדתי הרבה זמן, יש להניח זה לא שהוא רק הגיע את המאמר ותיקן שם את הטעויות, הכתיב או משהו כזה, אלא באמת עשה שם איזה סוג של עריכה, ואנחנו יכולים להניח שזה כדרכו המקובלת של הרב צבי יהודה כשעושה עריכה, כן, שהוא לוקח קטע, כמו שאמרתי לכם פה בזמנו על איך שהוא עבד, שלפעמים הוא רק שם קטע אחרי קטע, ולא נגע בקטעים עצמם, כמו במאמר, אני אגיד מה, ישראל ותחייתו, או משהו כזה, אז הוא לוקח פשוט קטעים, אוסף קטעים מהמחברות, ופשוט רק משלב אותם אחד אחרי השני, ולפעמים הוא עושה עריכה, עריכה זה שומר לו, הוא לוקח חצי קטע, חצי קטע, שם אחד אחרי השני, משלב, הוא תופר, חותך ומדביק, שזה עבודה הרבה יותר מסובכת, וכנראה, אני אומר את הדברים, אבל הדברים עוצרים ברור, כנראה מהלך הידעות הוא איזה מין מאמר שיש בו איזה תירה מסוימת. אני אישית כבר הרבה שנים חושב שמי שקורא את המאמר למהלך הידעות טוב, קורא אותו בפנים, רואה שיש שם איזה תפירות. כאילו משהו שם לא לגמרי נובע. עכשיו, מה בדיוק נעשה לו? למעשה זה לא לגמרי חשוב לנו, מכיוון שבסופו של דבר רב צבי יהודה תמיד היה מאוד 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 מקפיד לא להכניס שום מילה משלו לדברים. זאת אומרת, מה שאנחנו מקבלים זה תמיד הרב קוק, אלא באיזה, הוא חתך והדביק קטעים, אבל בסופו של דבר זה הרב קוק. כיוון שהרב צבי יהודה ידע לעשות את הדברים בצורה יפה, אז המאמר שמופיע לפנינו בגדול, הוא יפה. זאת אומרת, הוא משלב, הוא מביא את הדברים של הרב קוק בצורה אמינה, ואני מניח שהעקרון העריכה של הרב צבי יהודה בהקשר הזה, הוא היה שהוא רצה ליצור איזה מאמר גדול, מונומנטלי. ורב קוק, הכתיבה שלו הייתה כתיבה אפוריזמית. זאת אומרת, הוא היה כותב קטעים קטנים, קטעים קצרים. אז אתה לא יכול, זה לא מאמר, אתה לא יכול לתת לעיתון תגובה לאיזה רעיון גדול, לכתוב לו חצי עמוד. אתה צריך לתת מהיילך. אז מהיילך זה אתה צריך להוציא מכמה קטעים, אבל אתה לא עושים קטע אחרי קטע, זה לא מקובל. אז הוא לוקח את הקטע אחרי קטע של רב קוק, ואיכשהו תופר אותה, ואז יוצא מהלך שלם וגדול ומשמעותי. וזה בעצם המאמר. למהלך הידיעות שמצא לפעמים. זאת אומרת, אין פה איזה שיקולים, בדרך כלל, צריך להיות, אין כל כך שיקולים של צנזורה או שיש משפטי שיעורים. יש דברים כאלה. כל משפט שהיה בו איזשהו רושם, למשהו שעלול לעורר בעיות, כלומר, להתנגדות לרב קוק וכו', הרב צבי יהודה מוריד אותו. הוא לא רצה שהרב קוק ימשוך אש. זאת הייתה נטייה קבועה שלו. אבל אם נוריד את המשפטים האלה, כן, משפטים שיש בהם איזה משהו קצת פרובוקטיבי, אז הרב צבי יהודה בדרך כלל להגיד את הדברים כפי שהם. בסדר? אז זה בגדול הסיפור. עכשיו, מה הוא אמר למהלך האידאות? הוא אמר למהלך האידאות הוא מהלך היסטורי שמנסה לתאר את השתלשלותה של ההיסטוריה הישראלית סביב שלושה מוקדים. בית ראשון, חורבן בית ראשון, בית שני, חורבן בית שני, גלות, ועכשיו תהליכי גאולה. כלומר, שלושה מוקדים זה בית ראשון, בית שני, והתהליכים שאנחנו עוברים היום. אלה שלושת המוקדים שההיסטוריה הישראלית נבנית בתוכה. הרעיון הזה, להסתכל על ההיסטוריה היהודית והישראלית, כמהלך אחד, שיש בו איזה משהו שמאפיין את הרוח המיוחדת שהייתה בבית ראשון, את הרוח של בית שני, את הרוח שהייתה בגלות, את הרוח שיש בגאולה, המהלך הזה זה לא מהלך מקורי של הרב קוק, מכיוון שכבר עשו אותו לפניו. האחד שעשה אותו בטוח לפניו היה אדם בשם צבי גרץ. גרץ היה היסטוריון שכתב ספר היסטוריה באמצע המאה ה-19, הוא חיבר, בערך קצת אחרי האמצע המאה ה-19, הוא חיבר ספר היסטוריה גדול, שהיה אחד הדברים בעלי השפעה העצומים ביותר שהיו בהשכלה הישראלית. מדוע? מכיוון שהספר הזה, לאנשים שכבר התחילו להתבולל, הספר היה רב משמעות, כי הוא פתאום הציג להם את תולדות עם ישראל. זה היה יצירה גדולה, זה שישה כרכים, שבעה כרכים, יש את זה פה בספרי, אתם תראו את זה פעם. זה יצירה גדולה ממש, זה הציג להם פתאום את עם ישראל בגדלותו, בעוצמתו, ברוחו. היסטוריה זה לא הרואים, זה גם התרבות, הרעיונות, כל מה שהוא הצליח לאסוף. זה ספר מצוין, לאור הנתונים שהיו לו, ולכן הרבה אנשים חזרו ליהדות והתחזקו ביהדותם לאור הספר הזה. לעומת זאת, הרבה אנשים חובשי ספסל בית המדרש, הספר הזה חשף להם את עולם ההשכלה, והם זה אותם הוציא החוצה. הבנתם כבר, הספר הזה שימש איזה מין גשר כזה, שעליו אנשים גם יצאו החוצה וגם נכנסו פנימה. אבל בכל אופן זה ספר רב משמעות. אין לי צל של ספק שהרב קוק הכיר את הספר הזה מצוין. ישנם שורות מסוימות שמופיעות אצל הרב קוק שהן כמעט העתקה של שורות מתוך הספר של גרץ, מדברים של גרץ, מהרעיונות שלה. אילי רב קוק תמיד, כמו שדרכו, הוא לוקח רעיון ותמיד מעצב אותו מחדש, ומגיב בעצם לרעיון הקודם. הוא אומר, לא בדיוק, אני רואה את זה אחרת. לא בדיוק, אני רואה את זה אחרת וכו'. אבל יש לרב קוק בעצם, במהלך שלו, כשהוא בונה את המהלך שלו, תגובה לאנשים שכותבים לפניו. ישנם שלושה אנשים גדולים שכתבו על הנושא הזה של בית ראשון, בית שני וכו'. יש לנו את גרץ, אחד העם, ויש לנו את הרב קוק, שיש לו את הדרך משלו. מובן? זאת אומרת, הוא בעצם שוחה בתוך מערכת מוכרת של מושגים, של רעיונות. הוא תופר לעצמו, בונה לעצמו את המערכת המושגית שלו, ואומר את האמירה הגדולה והמרכזית שלו. אז זה המהלך הכללי שאפשר לקרוא לו ההיסטוריה של עם ישראל, כן.
התייחסות לבית ראשון, בית שני במחשבת הראשונים?
אם יש?
כאילו כל הדבר הזה של לנתח את ההיסטוריה בצורה פילוסופית, כאילו זה קרה די מאוחר, לא?
בעת החדשה. כן, השאלה בכלל אם יש ראייה היסטורית לפני כן. ישנם... מה? ריהל, אבל השאלה אם ריהל עושה הבחנות למשל בין בית ראשון לבית שני. תראה, ישנם כמה דברים שכל אלה שכתבו נסמכים אליהם, וזה לא כל כך מחשבה, אלא דברי חז"ל. אנחנו תכף נראה אותם. כל מיני אמירות שחז"ל אומרים על בית ראשון ובית שני, אז הם לוקחים אותם ומעצבים אותם למהלך. אבל האם מחשבת ישראל עוסקת נגיד רמב״ם, גם ריהל, ריהל מתאר דברים שהוא כללי, תקופת עם ישראל בארץ ותקופה של הגלות. אבל הוא לא נותן מהלך של איזו התפתחות או שינוי. הדבר הזה הוא פרי השפעה של כל הראייה ההיסטורית שמתפתחת במאה ה-19. אתם צריכים להבין שזאת מהפכה עצומה. אנחנו לא כל כך מודעים לה. למה אנחנו לא מודעים לה? כי אנחנו כבר אחריה. ודבר שאתה כבר נולדת איתו, אתה לא מבין כמה הוא מהפכני. אבל אתה צריך לדעת שזה מהפכני. זאת אומרת, הראייה ההיסטורית היא ראייה חדשה לחלוטין. מה זה ראייה היסטורית? ראייה היסטורית זה האפשרות להסתכל על העולם שלפני 100 שנה, או 500 שנה, או 1000, או 2000, או 5000, לא משנה, ולהבין שהוא היה שונה מהעולם שלך. והיה לו מערכת אחרת לגמרי של מושגים, מחשבות, תפיסות, ידע, תודעה עצמית, מדע וכו'. ברגע שאתה תופס, אתה מפנים לתוכך את הדבר הזה, אתה בעצם יוצר את ההיסטורית. כי בעצם אתה מבין שאתה לא יכול לשפוט או להסתכל או לבחון מה שהיה לפני 1000 שנה במשקפיים שלך היום. אתה חייב קודם לבחון איך זה היה אז. מה היה אז? איך זה היה? בתוך ההקשר הספציפי שלו. מי שיש לו נצנוץ גאוני של הרעיון הזה, זה הרמב״ם בטעמי המצוות. שכשהוא בא ואומר, טעמי המצוות יש להם מלחמה בעבודה זרה, אז הוא פתאום נותן איזה מין הסבר שיש בו משהו, איזה מבט היסטורי. דבר שהוא מפתיע ביותר לעשות אותו במאה ה-11. לא, מי בכלל חושב במושגים כאלה?
הוא גם אומר אותו דבר
הקורבנות,
לא?
הקורבנות הם חלק. הם חלק מהעניין. אבל הם כהתמודדות עם משהו. אבל בעצם עובדה שהוא כאילו נותן איזה רעיון היסטורי מסוים. זה מין ניצוץ, אבל זה קטע.
שתרם גם בסוף הלכות מלאכים.
שמה?
על היצרות
נכון, נכון, שהיא תביא לגאולה וכו', אבל זה דברים שכן יכולים לאמר. זה לא משהו חורי. אבל להגיד שהעולם של תקופת התנ"ך, המערכת התרבותית הייתה כזאת, שהייתה זקוקה למשהו, אמירות מהסוג הזה, זו אמירה שאף אחד לא אמר. אבל היא שאלה אצל הרמב״ם, תלויה באוויר, אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. עד היום אנשים לא מבינים מה הוא רוצה. הוא אומר, רגע, מה זה? הסבר היסטורי, אז מה יהיה היום? ואתה מבין, זה מיד יוצר בעיה. אבל, כן, סליחה.
אמרת
שאנחנו
אחרי
המהפכה,
זה לא
רק את דור חרדי,
גם אחרי?
לא יודע, במובן מסוים, תראה, יש דברים שמחלחלים. ברור שאתה יכול להתעלם מזה ואיכשהו לחמוק, אבל בסך הכל ברמה כזו או אחרת כל החשיבה שלה, יכול להיות שזה כשזה נוגע לענייננו, לרוח של העלילה, לתורה ולהלכה וזה, אז הם לא ייכנסו. אבל כשהבחור כזה יושב וילמד איזה משהו ואני יודע על איזה תרבות לפני 1000 שנה, אוטומטית, בלי שאפילו ישים לב, הוא מיד יחשוב במונחים היסטוריים. הוא יחשוב רק רגע, זה הם, מה היה שם, מה זה? הוא מיד יעשה את ההבדלה הזאת. הוא לא ייקח כפשוט, בפשטות, שהתרבות שלה, של אז, התרבות של היום, בני הם על אותו בסיס. מיד, מיד יעשה את ההבחנה. ברגע שזה ייגע בעניינים שקשורים לתורה וייצור בעיות הלכתיות, אז אולי הוא יחסום את זה. הוא יגיד, לא, לא, זה אותו דבר, פחות, אולי, אני לא יודע, לא נכנס לזה. מה המהלך של הרב קוק? עכשיו אני אגיד איזה, את הוורט העיקרי, את הוורט העיקרי של הרב קוק. ואחר כך אנחנו נציג לו כמה וריאציות. מה זאת אומרת נציג לו וריאציות? כיוון שמתברר שהרעיון שמופיע במהלך האידאות, מופיע בכמה וכמה מאמרים בצורות שונות, אבל על אותו מודל. אנחנו יכולים למצוא מאמר שנקרא נחמת ישראל, שמופיע במאמרי ראייה, ושם הרב קוק יזכיר את כל הסיפור הזה של בית ראשון ובית שני וכן הלאה. אנחנו נמצא את כל המהלך כולו. אנחנו יכולים למצוא קטעים קצרים בתוך אורות, בקטע של אולי עמוד אחד, אבל כל הגרעין כבר נמצא שם. אנחנו יכולים למצוא את הדבר הזה בעוד מאמרים של הרב קוק. בכל מיני מאמרים אנחנו יכולים למצוא את הרעיון הזה, את המבנה הזה של בית ראשון, בית שני וכן הלאה. כאן בדף שלפניכם, שתכף אני ארגיש אותו, אני אתן לכם אותו, צילמתי קטעים מתוך שלושה מקורות. שלושה, אני צריך לתת הרבה יותר. אבל נתתי רק בגלל בשביל השיעור הזה, הבאתי שלושה מקורות. מקור אחד, זה מתוך קטע, קטעים מתוך קטע, שאין לי מושג מאיפה יש לי אותו. זה של הרב קוק בטוח, אבל אני לא יודע מאיפה יש לי אותו. זאת אומרת, זה מאיזה קובץ אלום, מאיזה משהו סודי, ממשהו, אין לי מושג. לא יודע, לא סודי, לא יודע, יש לי את זה. אני אברר מאיפה יש לי אותו. חיפשתי במחשב שלי, והוא לא... מה?
יש את המאגר של כתבי הרב קוק.
לא, לא, אז ברור שזה לא במאגר. המאגר של כתבי הרב קוק מכיל רק את הספרים המודפסים. זה איזה קובץ שלא נמצא, זה איזה קטע שנמצא באיזה מחברת, באיזה משהו שחשו יתגלגל אליי. כי אני אוסף כל המשהו הזה, אני מכניס את זה אליי. יש לי את הקטע הזה, אין מה לעשות, זה נמצא אצלי במחשב. אתם, ומיד תזהו שזה הרב קוק, זאת אומרת, אי אפשר להתבלבל. הקטע השני לקוח מתוך נחמת ישראל, שזה מאמר מאוד ארוך ויפה של הרב קוק בתוך מאמרי ראייה. והקטע השלישי מתוך מהלך האידאות. עכשיו, אני קודם אגיד לכם את העקרון, אז אני אחלק לכם ונעיין קצת בקטעים האלה. וגם אנחנו צריכים לסיים עם קצת מוקדם. כן, כי צריך ללכת לחתונה, בעזרת השם, של צורי שדאי בובליל. מכירים?
שם.
צורי שדאי בובליל, מכירים?
היינו
סופרים
את השם
לראה. מכירים, אני מכירים.
צורי. צורי, הוא הסתובב פה הרבה. ובכן, מה המהלך של הרב קוק? הרב קוק אומר כך, בית ראשון היה דבר עצום. הייתה השראת שכינה. במלוא מובן המילה, הייתה השראת שכינה. זה בא לידי ביטוי מה הדבר הכי בולט שיש בבית ראשון, תקופת בית ראשון, תקופת בית ראשון. מה? נבואה. נבואה. נבואה מייצגת את הקשר החי, את ה, הייתי אומר, את האמונה הישראלית בשיאה. קשר חי וטבעי ודינמי ופשוט, הפשוט הזה. זאת אומרת, לא צריך להתאמץ יותר מדי בין האלוקי לבין הישראלי, בין השמיים לבין הארץ. בית המקדש מייצג את זה. זה מקום של השרת שכינה, קורבנות, ארון. תרצו להוסיף 10 ניסים שנעשו לישראל, הוא לא מזכיר את זה, אבל כל מה שתרצה לתאר, בית ראשון הוא מין משהו אידילי. זה פרק א', פרק וריאציות עוד נראה, פרק ב', זה לא אידיאלי. למה זה לא חייב שזה לא אידיאלי? בית ראשון. אני עדיין בבית ראשון רגע. למה זה לא אידיאלי?
כי זה נגמר.
זאת אומרת, אם זה כל כך טוב, למה ייפסק? דברים טובים לא נפסקים. זאת אומרת, כמה שזה היה טוב וכמה שזה היה יפה וכמה שהיה נחמד, משהו שם לא היה טוב. במילה אחת, מה חז"ל אומרים? מה היה?
עבודה זרה.
עכשיו, מה זה עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? זה סוג, אפשר לראות את זה בכל מיני צורות. אפשר לומר, השפעה סביבתית הרסנית. אפשר לומר סוג של דתיות הרסנית, אפשר לומר השחתה, אפשר לומר כל מיני דברים. אז מצד אחד מדברים על משהו מאוד חי ומאוד אותנטי ומאוד טבעי, ומצד שני אתה מדבר על איזה תהליך של התפוררות מסוים. מה קרה? בהמשך זאת הנפילה, חורבן בית ראשון, שיבה, גלות, שיבה לבית שני. עכשיו, בניגוד להוגים האחרים, גם גרץ, גם החדם וכו', הרב קוק לא רואה את בית שני כדבר משמעותי. זה עובר כחוט השני בכל הכתיבה שלו. בית שני לא מצליח להחזיר עטרה ליושנה. במונחים של המדרשים, אין ארון, אין נבואה, אין שכינה, אין, לא יודע, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שהוא מסוג אחר לגמרי. אנחנו מתחילים לבנות עולם אחר. הגלות שבאה בעקבות בית שני היא רק המשך טבעי של דתיות מסוג אחר, שמתחילה להתפתח בבית שני, וזאת הדתיות שמלווה אותנו עד ראשית את הגאולה. זו דתיות אחרת, יש לה אופי אחר, יש לה סממנים אחרים. היא לא בית ראשון. היא לא בית ראשון. אבל היא לא... עכשיו, יש לה את המעלות שלה, אבל היא לא בית ראשון. מה יאפיין אותה? בעיקר, מה שיאפיין אותה? ריחוק. סוג של דתיות, אבל משהו כבר יותר מרוחק. דבר נוסף, עקרוני ביותר שיקרה, זה המעבר מציבור לפרטים. בית ראשון הוא הכלל, בית שני וגלות זה הפרטים. אבל זה מאפיין עוד הרבה דברים בעולם הדתי. עולם הדתי השתנה. זה התקופה השנייה. בגדול יש רק שתי תקופות לפי רב קוק. בית ראשון וכל השאר. עכשיו כשאנחנו חוזרים למקומנו, כמובן הרב קוק מייחל לכך ש...
בית שלישי.
בית שלישי ש... שמה יהיה? שבדיוק. עכשיו אפשר היה לומר, וזה לכן יפה מה שאתה אמרת, אפשר לומר שנחזור לבית ראשון. אבל אתה אמרת שישלב. למה חשוב לשלב? לפתור את הבעיות של בית ראשון. הבנת? זאת אומרת, המבנה שיהיה זה בית שלישי, או התיקון, חייב לחזור לבית ראשון. אנחנו לא מוכנים לחזור רק לבית שני, שהוא הדתיות מהסוג השני, אלא אנחנו רוצים לקחת את הרכוש שרכשנו בגלות, ולהשתמש בו כדי לבצע תיקונים לבית ראשון. אבל בסופו של דבר, אנחנו חוזרים לבית ראשון, אנחנו רוצים לחזור לטבעיות, לבריאות, לאמוניות, אני לא רוצה לשמור דתיות, לאמוניות, לנבואיות, להשראה, בעיקר המילה השראה, שהייתה בבית ראשון, לזה אנחנו מייחלים. מובן? זה המודל. עכשיו, על המודל הזה, יבואו המון המון פרטים ורעיונות ודברים, אבל זה המודל. בסדר? זה דבר יפה, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש כאלה שכתבו על זה, שבחוג של הרב קוק, או סביב הרב קוק, הייתה באמת השתוקקות לנבואה. באמת באמת השתוקקות לנבואה. עכשיו, אולי זה נשמע לכם מוזר, נכון? תבוא היום למישהו, תפוס מישהו, אני יודע, בתפילת מנחה, בזכרון מוישה בירושלים, או באיצקוביץ' בבני ברק, ותגיד לו, תגיד לי, אתה מחכה לנבואה? אתה היית רוצה להיות נביא? הוא יחשוב ברגע זה נפלת על הראש. השתגעת, נהיית משוגע. מי בונה לעצמו תוכנית שהוא רוצה להיות נביא? מי חושב על זה? זה נשמע מופרך לחלוטין. מה?
ציבור המקובלים, גם החרדים, גם הדתיים לאומיים
עושה את זה. מקובלים? חושבים על נבואה, אתה חושב?
כן, כן.
המסילת ישרים בונה לקראת נבואה.
המסילת ישרים בסדר. מה אתה אומר?
הם מכין כמה.
שמה, שמה.
יש להם אפילו כאילו אימונים קרובים לשכל וכל מיני דברים כאלה. כן, לפי הרמב״ם שהוא מדבר על זה.
כן, נבואה ניתנה לשוטים, אכן כן.
לא, 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 הנה, אתה רואה, הנה הציניות. בסדר, נו, מה, למה אתה ציני, מה יש? עכשיו, למה זה מוצא חן בעיניי? אגיד לכם למה, דבר נורא מעניין. כשיצאה פעם חוברת על הבחורים המדהימים, שאין שום מילה, שאין מחיצה יכולה לעמוד, ואין בריאה יכולה לעמוד מחיצתם. אלה שבאותניאל היו באותה שבת, שהחבר'ה שלנו מהישיבה היו שם, מכירים את הסיפור, כן? עם הפיגוע שהיה באותניאל. עכשיו, אני לא זוכר על מי מהם הסיפור הזה נאמר. כתבו עליו ספר זיכרון, משהו. לא זוכר על מי מהם. והוא כתב, והחבישו כתב עליו, שהוא כתב, שהוא היה רוצה להגיע לנבואה. הבחור הזה לא ידע מי זה. והוא חתר אישה, זה לא זוכר, אחד הבחורים האלה. עכשיו, זה, אני זוכר כשקראתי את זה, מאוד מאוד הפתיע אותי. זאת בחור, הוא כתב לעצמו את זה פעם באיזה מקום, ומישהו, לא יודע, זה יצא עכשיו. זאת אומרת שמישהו חושב על זה בצורה רצינית. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי בחור, בוא נגיד ככה, בשיחות בישיבה, בדרך כלל, בוא נגיד ככה, ראשי הישיבה לא מרבים להגיד, רבותיי, נו, מה עם נבואה? נו, חבר'ה, מה עם נבואה? מה יקרה? נכון? לא שמעתם שיחה כזאת, בוא נגיד ככה, בשנה, שנתיים האחרונות. אני מודיע לכם...
הייתה שיחה אחת כמו,
כן?
פרשת התורה.
כן? מי נתן?
הרב מדן.
לא,
באמת שהוא אחת היה... המשפט שלו... הוא דיבר על החשיבות לזכור את מעמד הר סיני, ואז הוא אמר למה, ואחד מהדברים הוא אמר, שכל יהודי צריך לשאול את עצמו למה הוא לא יגרד.
כן?
משפט כזה,
נכון?
אני זוכר משפט כזה.
יש לנו פה שני כותבי עיתים לדורות, שטוב, אנחנו צריכים לבדוק את העניין. אבל... אם אמר, אם הרב בדן אמר, אני ממש מתרשם מזה. אני יכול להגיד לכם שבחוגו של הרב קוק, דיברו על זה, דיברו על זה. זה היה, תראו, אני מניח שאתם יודעים שהדברים כאלה לא מרבים לדבר, אבל הנושא היה באוויר. יש סיפור, יש את הסיפה, את הפסקה המפורסמת, אבל אני רוצה להגיד דווקא, יש סיפור מאוד מעניין על הנזיר, שהיה יוצא למדבר יהודה כדי... לקבל השראה במדבר, משהו כזה. והוא פשוט נעבד, עבד בדרך. בוא נגיד ככה, הוא לא התמצא יותר מדי במדבריות. וניצל בסוף על ידי בדו, המציל אותו, לא משנה. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, זה שבאמת הייתה כאן איזו מחשבה של ללכת ולזכות ברוח נבואי. כלומר, הייתה, היו מחשבות מהסוג הזה. אני לא יודע אם דיברו על זה או, 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 או זה באוויר. אני רוצה לומר שזה דבר שהרב קוק ברוח שלו כאילו מדבר על זה. יש אפשרות לנבואה. הנבואה היא משהו שצריך, הוא נמצא, יש השראת שכינה וכו'. אבל אני אומר, בצער קצת, שזה בעולם שלנו, אני מאוד מתרשם שרב בן אדם דיבר על זה, בעולם שלנו הדבר הזה נתפס כמשהו שהוא מעבר לפרגות, שהוא לא רלוונטי, אנחנו במקום כל כך רחוק מזה, אנחנו צריכים עוד לעלות כל כך הרבה ב... בסולם הדרגות של מסילת ישרים או סולם אחר, לא משנה מה, עד שבכלל נעיז בכלל להגיד את זה. והיום מי שיגיד שהוא בכלל מערער בזה, לא יגיד שהוא כבר נביא, זה בטח לא, אבל מי שיגיד שהוא מערער בזה, אז הדבר הזה יעורר את מיהם. כיוון שאלה הזכיר את הפסקה הזאת, אז אני גם אגיד אליה מילה אחת, כי אני מניח שלא יצא ללמוד אותה. ישנה פסקה מאוד מפורסמת, זאת הפסקה שנקראת המספר של הזה קוף למת חד באורות הקודש חלק א', ובפסקה הזאת הנזיר לקח קטע של הרב קוק, פסקה של הרב קוק, צנזר באופן מודע ובולט איזה שלוש שורות משם, וביטא את הצנזור הזה על ידי זה שהוא עשה רצף של נקודות בפתיחת הפסקה, רצף שנקוד, כאילו אומר לך, אני לא מביא לך את כל הפסקה. והפסקה מתחילה במילים, ספיחי נבואות צומחות ובני נביאים ניבאים. ואתה יושב, כשאנחנו הסתכלנו על זה בזמנו, וראינו את הדבר הזה, אז אמרנו, מה הוא קורה שם? מה הוא מסתיר? מה? כמובן לא ידענו. והנה עברו כך וכך שנים, ודלף החוצה, באיזשהו מקום, הקטע בשלמותו. הקטע בשלמותו מתאר שהרב קוק מתאר איזה מין משהו שהוא עובר, איזה סוג של חוויה. כן, זה בשונה קצת. והקטע מתאר איזה חוויה מסוימת שהוא עובר, ואז הוא שואל את עצמו, האם לנביא שקר נהייתי? משהו כזה, כאילו, והוא רועד, הוא מפוחד, ואומר, האם לנביא שקר נהייתי? על הפסקה הזאת נכתבו הרבה דברים, וניתחו אותה מכל מיני כיוונים, בזמנו אבי רביצקי כתב עליה, אחר כך סמדר שרלו כתבה, ולאחרונה רב יואל בן נון בספר שלו מנתח גם הוא את הפסקה הזאת לפי דרכו, רוצה לומר, כי הרב יואל בן נון עושה חילוק בין המושג נבואה למושג רוח הקודש, והטענה שלו שהרב קוק מזדעזע רק בגלל העובדה שעולה הרעיון של נבואה, שזה הדבר שרחוק, אבל רוח קודש זה דבר שהוא בהחלט יש מה לדבר עליו. איך נעשה איזה חילוק הזה ויוצא, ועל ידי החילוק הזה הוא מסביר את הפסקה הזאת בצורה מאוד יפה. תעיינו בספר שלו, ספר יפה. הרעיונות, החוויות, יש כאן איזה סוג של מפגש עם עולם הנבואה, זה ייצוג של חזרה כלשהי, כאילו את ההשתוקקות הזאת לעולם של בית ראשון, לעולם של הנבואה. כמובן, עם כל המודעות להבדלים שאנחנו נמצא בהם. בסדר? אז בואו... תראו שיש פה, אתם רואים את שלושת הקטעים.
שלפות מתחלף זה קטע חדש?
כן, אתם רואים שכתבתי, כן, הראשון כתוב מקור לא ידוע. בעזרת השם אני אגיד לכם מה הוא. כלומר, מאיזה מחברת זאת או מאיזה קובץ, לא יודע, לא יודע איך שזה הגיע אליי. אחר כך מופיע נחמת ישראל ואחר כך למהלך האידאות. יש כאן משהו כמובן לא כל כך הגון. מכיוון שמהלך האידאות זה מאמר ענק של איזה 8 עמודים או 10 עמודים וכל הדברים, גם, האמת שגם נחמת ישראל הוא מאמר ארוך, אבל הקטע הראשון הוא קצר, זה קטע של 2 עמודים בערך. וכשאני מביא פה את הדברים וכל מה שאתם רואים גם זה חתוך, כמובן הכל חתוך פה, ועשיתי פה השתדלתי לעשות 3 נקודות איפה שאני חותך כדי שאתם תראו שאני חתכתי את ה... את הדברים. אז
מצא לי את המקום.
כן?
פנקסים, מהדורת מכון הרצייה, פסקה סמיכה, עמוד ראשית.
אתה לאיזה פנקסי הראייה? פנקסי הראייה?
אותו פנקסים מהדורת מכון הרצייה.
ואיפה מצא? באינטרנט?
כן.
איזה יופי.
רגע, שנייה, זה... לא, לא, לא.
מה אתה מראה?
איפה
ה... הראשון, רק הראשון.
אמנם לפי אותו בו נפלנו?
כן.
אז כן, זה זה.
שמרו, תכתבו לכם. איזה פנקס?
פנקסים, מהדורת מכון הרצייה, פסקה סמיכה.
זה אלה החדשים,
יואל. כן, איזה. אז בואו נגיד משהו על הפנקסים. לא, אבל איזה, איזה. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו על הנושא הזה, כי יש לי הזדמנות להגיד גם מילה אחת, לפני שניכנס, על העניין של הפנקסים האלה. תראו, הרב צבי יהודה היה כותב מחברות, נכון? כותב במחברות, הרב קוק היה כותב במחברות, סליחה. ואחר כך הרב צבי יהודה והנזיר ערכו מתוכם את הספרים השונים. את זה כבר דיברנו כמה פעמים. איך נקרא למחברות האלה? בסדר? אז אפשר לקרוא להם ככה. או מחברות, שזה השם הטבעי. הנזיר, ממנו יצאו את המילה קבצים, ולאחרונה, הקבוצה הזאת שלה, שמוציאה את זה, נקרא, כבר קוראת לזה פנקסים. עכשיו זה הולך כך. אנחנו ידענו בהתחלה, זה הספרתי, אמרתי לכם בזמנו בתחילת השנה, של רב קוק היו 8 מחברות. 8 קבצים קראו לזה. כן? מתוך זה הנזיר הוציא את אורות הקודש. אבל התברר שיש לרב קוק הרבה יותר מחברות, לא רק 8. נגיד 20. עכשיו, כולם רצו לדעת קודם כל לראות את 8 הקבצים באופן מקורי, לא לפי העריכה של הרב של הנזיר. ואז יצא, זה היה השלב הראשון, יצאו 8 קבצים, כן? זה הכרכים האלה שאתם מכירים, או חומים, או כחולים, או משהו כזה. זה 8 קבצים. זה 8 המחברות של רב קוק. אחר כך כמובן כולם רצו להתחיל לראות את שאר הקבצים. אז הקבוצה של אופן, של ברוך, כן, אבל אופן, בועז אופן, סליחה, שנמצא כאן, מסתובב כאן, בלון שהוא גר בקרמיצור, עובד בצומת, הם, כשהוא היה ברמת גן, הם הוציאו כמה וכמה שכרכים, שבהם כמה וכמה קבצים. אז הם קראו לזה קבצים מכתב יד קודשו.
זה נמצא שם, פנקס ראשון לאפו. קבצים כתב יד קודשו.
יפה. אז זה בראשון ליפו?
כן. שם,
אז רגע. עכשיו, בקבצים מכתב יד קודשו, אז, אז יש לנו שני כרכים, בסדר? שיש להם כל מיני מחברות, והם נתנו שם לכל אחד מהקבצים. האנשים שכל המחברות נמצאים אצלם, נקראים מכון הרב צבי יהודה או משהו כזה, הם לא, כמובן לא היה נוח להם שמישהו מוציא את הקבצים האלה, וגם לא ברור איך הגיעו אליו המחברות, זה הגיע, זה גם דבר מוזר. ואז הם הלכו ואמרו, אנחנו נוציא את הדברים, ואז הם התחילו להוציא דברים והם קוראים להם פנקסים. והם יצאו עד היום ארבעה, או שלושה או ארבעה כרכים של פנקסים. מה זה הפנקסים? קודם כל, הם כתבו מחדש את כל הדברים האלה, כדי שלא יהיה חס ושלום מישהו ששם את ידו על כתבי הרב קור, והוציאו עוד הרבה קבצים, או פנקסים או משהו כזה. עד היום, חוץ הדברים האלה, הם מתקופות שונות. אבל הם, כשהם מוצאים מעצמם, הם מוצאים בינתיים רק מתקופת בויסק וזוימל וחוץ לארץ. הם בינתיים, הם עדיין לא הוציאו שום דבר מיפו והלאה. מירושלים? בפנקסים? אבל יכול להיות זה בגלל שהוציאה הקבוצה הזאת. זה משהו אחר. והם לא רצו שהקבוצה הזאת יהיה משהו שיהיה רק אצלם. הבנתם? עכשיו, ההבדל היחיד בין קבוצת הפנקסים לקבוצה הזאת, זה שהם מצנזרים והם לא. הבנתם? זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שכשאתה פותח בפנקסים, אתה לא יכול לדעת בוודאות שזה מה שיצא מידו של הרפוק. הם אומרים, הם כותבים את זה מפורש. הם לא מסתירים את זה. הם אומרים, התייעצנו וזה, לא מתאים, משהו. הם מחליטים לא להוציא. עכשיו, תראו, עקרונית אפשר לעשות דבר כזה, מערכת יכולה לעשות דבר כזה, אבל זה כמובן, זה פוגם בדבר. בעיקר כאשר אנחנו יודעים, יש לנו במקרה קבצים שיצאו פה ופה, וזה, אין כל כך הסבר לצנזורות האלה, זה לא שיש שם איזה סודות, איזה דברים, איזה חומר נפץ, פשוט, לא ברור לגמרי למה מורידים את הקטעים האלה, אבל בכל אופן, אז מזה אנחנו יכולים לקבל דברים אמינים. הצרה הצרורה היא, שלקבוצה הזאת אין כנראה יותר הדלפות של הקבצים המקוריים, ולכן אנחנו רק יכולים להיות ניזונים מזה, וכנראה עוד
יש
חכן.
יש מקור, רב.
כן?
יש את מאורות הראייה, זאת אומרת, את כל החומרות על שבת ועל פסח, ועל זה, ששם יש הרבה דברים שם שהיו יכולים לו להיכנס להוציא דברים, נכתב יד קודשו.
כן, נכון, יש עוד כל מיני ליקוטים, אני לא אחד גנזי הראייה, יש עוד הרבה דברים. זה בגדול. בסדר? אז יאללה. אז זה מופיע מה? ראשון ליפו?
כן, בסמך א'.
סמך א' ראשון ליפו, אז בואו תכתבו לעצמכם את הדבר הזה, כן, בסדר? תכתבו שהקטע הראשון, ראשון ליפו, סמך א'. למה אני מופתע מהדבר הזה? למה אני מופתע מהדבר הזה? כי אני עשיתי חיפוש נורא מוזר. כתבתי איזה משפט מתוך, מה שאתה עשית עכשיו, כתבתי את המשפט הזה וחיפשתי במחשב שלי את כל את הזה. עכשיו הוא חרש את כל המחשב. יש לי את הראשון ליפו כמובן על המחשב, והוא לא מצא אותו. אוקיי. בואו נראה עכשיו, נתחיל אולי דווקא ממהלך האידאות. כאשר שר רוח אלוקים מעל האומה והפרידה את תכונתה הלאומית למקור חייה, נתחייבה חובת גלות. ובכן, במאמר למהלך האידאות, למה קוראים לזה למהלך האידאות? מכיוון שרב קוק מדבר על שתי אידאות.
הייתי שואל אתכם.
אה?
יש אחת ביניים.
מה זה? האידאה הדתית. תכף נגיע. עכשיו, כשאתם רואים את הדבר הזה, שתי האידאות האלה, האלומית והאלוקית, הייתי אומר לכם, תחשבו על ספירות. מה הייתם אומרים?
וואי,
עלית גבוה, עלית.
לא.
ארץ ומלכות.
המלכות, כן, לאומית ומלכות.
תפארת ומלכות, נכון? זה מיד קופץ. שזה יהיה המלכות, נכון? האידאה הלאומית. זאת אומרת, נשמת האומה, רוח האומה, השכינה, כל המושגים האלה של האלוקות, מה שקרה האלוקות העולמית, שנתבעת בידי ביטוי בכנסת ישראל, וזה מתאים שיהיה תפארת. עכשיו, תראו, ברוב המאמר למהלך האידאות, ברוב המאמר, זה יוצא טוב. בחלקים מסוימים של המאמר, משהו פה לא מסתדר. אני לא יכול להיכנס יותר לפרטים פה, כי יש פה דברים שאני עדיין לא יכול לדבר עליהם, רק עוד כמה חודשים נוכל. בינתיים, יש פה דברים שעוד לא... בוא נגיד כך, בגדול הפרשנות המקובלת תהיה פרד ומלכות. זה מאוד יפה יוצא. זה מאוד יפה. יוצא שיש אידאה אלוקית. זאת אומרת, האור האלוקי רוצה לשכון בתוך העולם. כנסת ישראל באה, היא, האומה הישראלית יכולה להכיל אותו. שני הקרובים עומדים אחד מול השני, נכון? וקורה מפגש נפלא בבית ראשון. קורה הניתוק בחורבן. ואחר כך הדברים חוזרים. בסדר? כאשר שר רוח אלוקים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית מכור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידקה. שימו לב שמשפט המפתח פה הוא חיי הציבור. זאת אומרת, הממד הכללי, הציבורי, הוא זה שנשבר. לא הדבר הפרטי, חיי הפרט נשארים. כל אחד במקומו נמצא. אבל המובן הכללי, שזה השכינה, שזה כנסת ישראל, זה היה הלך. כן? יחד עם צביונו המשיב השרשות הרעות שישרי בלב יחידיו, שמצאו את כלי מושחתם מוכנים לפניהם במשטריו. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני הקטל לסריסים ותאבד את היסוד, עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה. אם כן, האידאה הלאומית, זאת אומרת כלומר ככה, הלאומיות או האומה הישראלית כאומה, נשברת בחורבן. לא הפרטים. זאת אומרת, ולכן הוא אומר, יש כאן איזה רוח פנימית שנמצאת בתוך האומה, שהיא מתאימה, וזה אחד הדבר העיונות החשובים שכבר דיברנו עליהם, שהיא מתאימה לרוח האלוקית, לאידאה האלוקית. היא מתאימה לה, היא קשורה אליה, הם נתקשרו ביחד במעמד הר סיני, נוצר קשר... בא להינתק בין האומה הישראלית לבין האור האלוקי. זהו קשר מיוחד במינו, זה קשר שלא קיים בשום עם. כן, הרב קוק אומר, כל עם ועם נוצר בתוך הקשר תרבותי, כזה או אחר. עם ישראל נוצר בתוך הקשר אמוני, דתי, אלוקי. כלומר, כנסת ישראל יצקה את עצמה בתוך מפגש עם האלוקים. ולכן זה האופי המיוחד של כנסת ישראל, האמוניות שלה. ולכן, גם אי אפשר יהיה להפריד בין הצד הלאומי של כנסת ישראל לבין הצד האלוקי שבה, כי באמת הם ארוגים במין מארג שבלתי אפשרי לנתק ביניהם. כל הזמן שנעבר על אומה שהולכת ונוצרת בתוך איזה הקשר של קשר עם אלוקים, קשר עם תרבותי כזה או אחר, אז לאומה יש משהו, ואחר כך בעולם הדתי הוא יוצר איתה איזשהו מפגש. אבל הרעיון של הרב קוק זה שהאומה הישראלית נוצקה בתוך הקשר אלוקי, בתוך הקשר דתי. ולכן אף פעם אי אפשר יהיה להפריד את התאומים האלה. לכן יכולה באמת, עם כל הקושי שבה, היא לא יכולה להרוס את היסוד הזה של האלוקיות שבתוך האומה הישראלית. אתם מבינים? זאת נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, למרות שהגלות מפרידה את שתי האידאות, אולי היה עדיף, היא לא לבלבל, כן? מובן? אז הגלות אומנם הפרידה, כן? את שתי האידאות, אבל היא לא התפרקה, האידאה הזאת, כלומר, הלאומיות הישראלית המיוחדת, שהיא בנויה בהתאמה מוחלטת לאלוקי, היא לא נהרסה. אומר רב קוק, אילו הייתה נהרסת, האומה הישראלית הייתה נהרסת. וכאן הרב קוק מתכתב עם רעיון הגיליאני, שאחר כך מופיע גם אצל רנה, רבי נחמן קרוכמן בספר שלו, מורה נבוכי הזמן. שהרעיון שלו אומר כך, כל אומה עולה על במת ההיסטוריה, כדי להגיד משהו. לכל אומה יש משהו להגיד. יש לה בשורה, יש לה איזה אמירת אמירה. והיא אומרת את זה, היא משדרת את זה, כי היא כאילו מעבירה את זה לכלל האנושות, זה הצבע המיוחד שלה, ואז האידאה הזאת כאילו מתבוססת והאומה נהלת. ככה עולות אומות לאדמת ההיסטוריה וכך הן נעלמות. זה המהלך, זה מהלך שכבר מתחיל אצל הגל ואומר, הלכו אחריו כל מיני הוגים. והנה באופן מפתיע ביותר, עם ישראל לא נשאר נאמן למודל הזה. כי יש כאן עם שעל פי כל הכללים חייב איכשהו להיעלם, כי הוא בדיוק איבד את האוצרו, איבד את חירותו, איבד את הקשר שלו. הוא לא עם במובן הרגיל של המילה. והנה הוא מסרב להיעלם. אז איך, מה קורה שיש פתאום עם שלא עובד לפי הכללים? אומר הרב קוק, הסיבה לדבר הזה שהאידאה שאותה הוא משדר היא לא אידאה מסוימת, היא לא צבע מסוים, אלא הוא בא להגיד את האמת הכוללת. וכשיש אמת גדולה, היא אף פעם לא נעלמת, מכיוון שכל פעם יש לאמת הזאת איזה חידוש, היא יכולה לבוא בפנים חדשות, אבל אף פעם היא לא תבוא בצורה, היא לא תיעלם, היא לא נעלמת, היא לא נגמר. מובן? אז זה המהלך של הרב קוק שאומר שהאידאה האלוקית והאידאה הלאומית, האלוקית והלאומית כל כך מתאימות אחת לשנייה, שאפילו כשהן נפרדות, המלכות שומרת את נצנוצי התפארת בתוכה, והתפארת, נגיד, האידאה האלוקית, שומרת את הזיקה למלכות בתוכה. כלומר, שני העולמות האלה נמצאים אמנם לא בקשר, אבל נמצאים באיזושהי זיקה כזו או אחרת. אני פעם קראתי לזה נישואין בהתכתבות. כן? נישואין בהתכתבות. אני חושב שזה רעיון מאוד יפה, כן? למה נישואין בהתכתבות? מכיוון שאז כותבים את התורה שבעל פה. נכון? זה בדיוק רעיון. אין כבר תורה שבעל פה שמייצגת את החיים, את הנורמליות, את הבריאות, את הטבעיות, עובדה שאפשר לשוחח. עכשיו צריך לכתוב את התורה שבעל פה. אז מה זה אומר? עברנו לשלב הכתיבה. אנחנו כבר לא חיים ביחד, זה כבר משהו מרוחק שכותבים אותו. רק שאתה כותב, זה כבר סיפור. אז סוג הנישואין הזה שהיה בבית ראשון, הופך להיות סוג של נישואין התכתבות. עכשיו אפשר לקרוא לזה גירושין, כמובן. אפשר לקרוא לזה גירושין. והבעיה של גירושין זה שגירושין זה דבר מאוד חמור, כן? זה כאילו ניתוק. והקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, כל הזמן שומרים על איזושהי זיקה שאנחנו רואים אותה, שהיא באה לידי ביטוי, גם בשמירת התורה והמצוות וכו'. עד כאן השורות הראשונות האלה בתוך מהלך האידאות. כמובן, וזה יואב הזכיר כאן ככה אגב אורחה, שהרב קוק מכניס מושג חדש שמופיע במאמר מהלך האידאות, וזה הוא מכניס את המושג שנקרא אידאה דתית. והאידאה הדתית היא אותו עולם דתי שמאפיין את בית שני ואת הגלות. זה עולם שיש בו דתיות מסוג אחר, זאת אומרת, היא כבר לא, מה שקראתי בהתכתבות, זה לא הנבואה, ההשראה, השיח, קודש הקודשים, הקרובים, וכו' וכו', אלא פה יש לנו משהו שהוא כבר אחר, ואז יש הדגשות על דברים אחרים. בעיקר רב קוק מדגיש את העובדה של עבודה על הפרטים, פרטי מצוות, והדבר השני שהוא מדבר זה התפתחות והתגלות או יציאה חוצה של כל הרעיונות של העולם הבא והחיים אחרי המוות שלא היו מפותחים לחלוטין בבית ראשון. אלה אפשר לומר שני היסודות שמאפיינים את האידאה הדתית אל מול האידאה האלוקית. בסדר? עכשיו אנחנו נעצור פה.
סתם אמרתי גם בקודם את האידאה הדתית כי נזכרתי כשלמדתי את זה אז חשבתי שאלות להגיד כאילו אני חשבתי כשזה כאילו אידאה דתית צד אחד, כאילו בגלות, אתה יודע שאידאה דתית צד אחד, צד שני אידאה כאילו לאומית שחסר, ואז זה קודש וחול, ואידאה אלוקית כאילו...
אז אנחנו נבדוק את זה. יפה מאוד, יפה מאוד. זה בהחלט יכול להיות הדבר הזה. אנחנו נבדוק את הדבר הזה. האם הרב קוק היה מוכן להגיד את הרעיון הזה? אתה מניח שחשבתי על זה. לא, חשבתי שאני הולך להגיד את זה. כן? אני קצת בבעיה פה כי אני מנסה לבחון האם הרב קוק בעצמו חשב הזו שאנחנו חושבים על זה, עם כל היופי של זה. אז אני מנסה לבדוק, אז בעזרת השם בפעם הבאה כשנשלים את זה, אז אנחנו נגיד נדבר על זה. ואז נקרא גם את הקטע הזה, הראשון שהוא באמת מעניין ביותר ומדהים. יש רב שיעור של רב יואל. אז מה אתה רוצה להגיד בזה? כן, אבל אני לצערי מלמד. אני לשמחתי מלמד, ולצערי לא אוכל לבוא לשיעור.